ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף י'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה אחרונה בשורות הקצרות בדף י. מיד אתם רואים צורת מעוין, וזה המשך הסימונים של שיעור הקודם. מאחר שבמשנה הוזכר מספר פעולות שאין להתחיל אותם סמוך למנחה, אבל אם התחילו אין מפסיקים, אז אנחנו באים לברר מה נקרא התחלה של כל פעולה ופעולה. אז אנחנו התחלנו לדון בזה בדף ת' עמוד ב', ואנחנו נמשיך כעת מאימתי התחלת דין. לשבת בדין זה כמובן אחד מהדברים שלא, אל תתחיל סמוך למנחה, ובכל זאת אם התחילו, אז אין מפסיקים. מה זה התחלת דין? רב ירמיה ורב יונה. אחד אמר שיתעטפו הדיינים, ואחד אמר מי שיפתחו בעלי דינים ולא פליגי. שתי הדעות האלו אינם חולקים זה על זה. הדעסקי ויעטו בדינה, אם מדובר בדיינים שכבר עסקו בדין אחר במשך שעות היום, ייתכן שעסקו בדין אחר והם כבר מעוטפים, ומילא ההגדרה הזאת שנקבע על ידי מי שיפתחו בעלי דינים, מדובר באמת במציאות כזאת. אז לגבי הדין הזה של אותו נידון, אין פה שיקול של התעטפו הדין, כי כבר התעטפו מקודם, אלא השיקול הוא אם נפתחו בעלי הדין בטענותיהם, זה נקרא התחלת הדין. אבל אם לא עסקו עד עתה בדין ורק עכשיו באים להתחיל בכלל לדון, אז אנחנו אומרים מי שיתעטפו הדיינים, זה נקרא התחלת דין. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י למעלה בשורות הקצרות. דיינים מתעטפים בתליתן כשפותחים בדין מאימת שכינה, ושלא יפנו ראשיהן לכאן ולכאן, ותדעתן מיושבת עליהן. אז למדנו החשיבות של עטיפה בקשר לדין, וגם נדגיש שהעטיפה זה בעיקר קשור לראש, עטיפת הראש. עסיקי ועטו, ממשיך ראשי, בדין אחר, וכבר מעוטפים הן, וכשנגמר אותו דין, בא לפניהם דין אחר, סמוך למנחה. הבי התחלתן, מי שיפתחו בעלי דינים בטענות, בדהכה, לקה, למימה, מי שיתעטפו, כפי שהסברנו, שהם כבר מעוטפים, כבר עטופים. נחזור לגמרא, רב עמי ורב אסי, הבו ידפי וגרסי ביני עמודי. הם היו לומדים בין העמודים. רש"י כותב עמודי שעליית בית המדרש נשען עליהם. אז שם היו לומדים, וממשיך הגמרא, וכל שעתה ושעתה הבו תפחי עיברא דדשא. היינו נגדיר את זה, היו אנשים דופקים בדלת ואמרי, ואז הרב עמי ורסי היו אומרים אי איקא דאיתלי דינא לעיעול ולעיתים, אם יש מישהו צורך לדין תורה שיכנסו. רב חיסטה ורבא ברב הונה הבו יתפי בדינא כולי יומה הווה כחלש ליוויו, הם היו יושבים בדין, עכשיו רק התרגום המילולי, היו יושבים בדין במשך כל שעות היום. ומה? וכחליש ליבאיו. רשי מביא שני פירושים על הביטוי הזה. חליש ליבאיו כותב, מצטערים שלא עסקו אותו היום בתורה. אחרי זה, בעוד שתי שורות ברשי, בהגמות המסומנות אתם יכולים לראות שסימנו מספר שניים, ולי נראה, דיין זה משמעות לשון ליבאיו, אלא לשון חלש דעתיו. יש מושג חלישות הדעת, זה מצב שאדם מצטער. לשון חלש ליבאיו, לשון תענית הוא, שלא סעדו כל היום. אז על זה יהיה המשך הגמרא. אז אנחנו נחזור להגמרא. אחרי ששמענו שרבא רב חיסא ורבא רב הונא היו במצב הזה שישבו כל היום בדין, ואז כתוב שחלש ליבאיו, תנא להו רבי חייא בר רב מדפתי. אז כתגובה למצבם, רב חייא לימד את הדבר הבא: ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן כל היום כולו, תורתו מתי נעשה? אלא לומר לך, כל דיין שדן דין אמת למיתו, אפילו שער אחת, וכאן אתם רואים בגמות המסומנות שכבקבנו, אפילו שער אחת, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מה זה? מעמד נשגב, שבח גדול. איך רואים את זה? כתיב הכה, וימוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. וכבר הוזכר שקשה להבין את הפסוק הזה באופן מילולי. אז מה המשמעות של מן הבוקר ועלר? וכתיבתם, והי ערב, והי בוקר, יום אחד במעשה בראשית. אז מן הבוקר עד הערב אצל משה זה ישיבתו בדין אפילו שעה אחת. נעשה שותף לבריאת העולם. וברשי, איפה שעצרנו, אנחנו נחזור לנקודה שבו רשי הסביר את הפירוש השני של חלש ליבאיו, שתניתו שלא סעדו כל יום, וממשיך משם רשי, תנא להו חייא בר רב, שאין צריכים לשב לדון כל היום, אלא מקצת היום. ומה שאמר מן הבוקר עד הערב, מדרש הוא שחשוב הדבר כמעשה בראשית, שנאמר בו ערב ובוקר. אז רשי כדרכו מאוד מאוד מדויק, והוא הוסיף את ההסבר מדרש הוא, שכפי שאנחנו הסברנו דרך הברייתא, שלא ללמוד את זה באופן מילולי, אלא כדרש להסביר את השבח שמי שיושב בדין אפילו שעה אחת. נמשיך בגמרא, עד מתי יושבין בדין. בניגוד למעוין הקודם, אי מתי התחלת דין, כאן השאלה עד מתי יושבין בדין. אז אמר רב ששת, עד זמן סעודה. אמר רב חמה, מה יקרא? תכתיב, אילך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יאכלו, אשריך ארץ שמלכך. עכשיו נדגיש שמלכך, אלו הם דיינים. הדיין קראו מלך, נקרא מלך, ורשי מביא את הפסוק, מלך משפט יעמיד ארץ. אז אשריך ארץ שמלכך בן חורים ושרייך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי. הגמרא דורשת את סוף הפסוק בגבורה של תורה ולא בשתייה של יין. על זה הפסוק אומר, אשריך ארץ שמלכך הם בן חורין, אז הם יאכלו בגבורה, דהיינו גבורה של תורה ולא בשתייה של יין. תנו רבנן. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שנגדיר אותו זמני אכילה, והברייתא תפרט כל, נקרא לזה קבוצה וקבוצה, מתי הם אוכלים. תנו הבנן, שעה ראשונה מאכל לודים. מי שאוכל כבר מיד על הבוקר, זה נחשב מאכל לודים. ורש"י כותב אומה שקוראים ומביאים את השם שלהם, ואוכלי אדם הם. אולי אנחנו משתמשים במילה קניבלים. הם אוכלי אדם הם, והם רעבתנים. לכן הם על השעה הראשונה כבר אוכלים. נמשיך בגמרא. שעה שנייה מאכל ליסטים, שלישית מאכל יורשים. רש"י מסביר מאכל יורשים, יורשי און רב שלא תלכו בו ואין עסוקים ודרועים לשות אחרי מזונות ולעסוק במלאכה, לכן הם פנויים כבר בשעה די מוקדמת. הגמרא ממשיכה, רביעית מאכל פועלים, חמישית מאכל כל אדם. שואלת הגמרא, איני ואמר פה ברביעית מזמן סעודה לכל אדם, אלא רביעית מאכל כל אדם, חמישית מאכל פועלים, שישית מאכל תלמידי חכמים. על הדברים האלו רש"י לא מפרט, ולכן אנחנו נתקדם מכאן ואילך כזורק אבן לחימת. מה זה זורק אבן לחימת? רש"י מביא, קשה לגוף, ולי נראה רש"י מפרש אחרת מהפירוש הראשון, אומר לא קשה ולא יפה, כלום לא מועיל. ממשיך הגמרא על מה שאמרנו עכשיו שהוא כזורק אבן לחימת, אמר אביי, לא אמרן שאכילה אחרי שעה שישית לא מועילה, אלא דלא טעים מידי בצפרה. אבל טעים מידי בצפרה, אם הוא טעם משהו בשעות הבוקר, לט לנבא, אז אין בעיה בזה שאוכלים אחר שעה שישית. הנושא כעת, תפילה בבית המרחץ. הוא מתפלל, אדם שמתפלל בתוך בית המרחץ. אמר רב עדה ברבה, מתפלל אדם תפילתו בבית המרחץ. אני מוסיף פה על, לפרש על פי מה שראיתי בספרים, שהביטוי מצד רב עדה, מתפלל אדם תפילתו בבית המרחץ, כלומר משמע בכל מקום שבבית המרחץ, כולל המקום שאנשים מתרחצים. ההקדמה הזאת חשובה לקראת הקושיה והתשובה שמופיע בהמשך. רק רציתי לציין שההסבר הזה מופיע בספר איזהו מקומן, שהוא מביא קושיה שאדם היה יכול לשאול בהמשך הגמרא, ואנחנו כבר משחילים לתוך הפירוש שלנו את התשובה, שלא נצטרך להעלות הקושיה. בכל אופן, בשוליים של הגמרות המסומנות הבאנו את את הדיון הזה. בכל אופן, נחזור עוד פעם. הוועדה אומר שאפשר לאדם להתפלל תפילה בבית המרחץ, ושוב פעם, זה משמע אפילו במקום שמתרחצים. מטבעי הנכנס לבית המרחץ, ואנחנו סימנו בצורות בתים, והסברנו בשוליים שלושה אזורים בתוך בית המרחץ, ונפקא מינה מה מותר ומה אסור בכל אחד. אז מי שנכנס לבית המרחץ, מקום שבני אדם עומדים לבושים, יש שם מקרא ותפילה מקרא, הכוונה אפשר להגיד קריאת שמע תפילה, ואין צריך לומר שאלת שלום ומניח תפילין, ואין צריך לומר שאינו חולץ. הוא יכול אפילו להניח תפילין באותו, נקרא לזה, בית חיצון של בית המרחץ, מקום שאנשים כולם לבושים. מקום שבני אדם עומדים ערומים ולבושים, יש שם שאלת שלום, ואין שם מקרא ותפילה, ואינו חולץ תפילין, ואינו מניח לכתחילה. כלומר, הוא לא חייב להוריד את התפילין, אבל הוא לא שם אותם, לא מניח אותם, אם הוא היה בלי התפילין. מקום, אגב, רש"י מציין שערומים ולבושים זה אמצעי, מקום אמצעי שיוצא בו ערום וממהר לחסות את עצמו ויוצא לחיצון. המקום הבא, מקום שבני אדם עומדים ערומים, ועל זה רש"י מזה מקום פנימי, אין שם שאלת שלום ואין צריך לומר מקרא ותפילה וחולץ תפילין, ואין צריך לומר שאינו מניחן. אז עד כאן הקושיה. מה הקושיה? רב אדם מצד אחד אמר מתפלל אדם תפילתו בבית המרחץ, וכפי שאמרנו משמע בכל מקום של בית המרחץ, כולל המקום שמתרחצים, המקום שבני אדם עומדים ערומים. ובמקור הזה כתוב שאין תפילה שם. עונה הגמרא, וכאן נשים לב שהתשובה יבוא, נקרא לזה, בשלבים. לכן יש לנו פס כפול, וסימנו את זה כאלף, ושתי שורות מהסוף עוד בית. אז השלב הראשון, כי כמה רב אדם ברבה שמתפללים בית המרחץ במרחץ שאין בו אדם. שורת אומרה, והאמר רבי יוסי בר חנינה, מרחץ שמור, אף פי שאין בו אדם, המרחץ שמור, כלומר בברייתא שלא מתפללים, זה לא מתפללים באותו חדר פנימי, וגם אותו חדר אמצעי שכתוב אין שם מקרא ותפילה, גם אם אין שם אדם, אז בזה שאין שם אדם זה לא יהיה בסיס להתיר, כמו שרב עד אמר. יש עוד משפט, אבל שמנו אותו בסוגיים, כי עיקר הדברים הוא לפי הדין הראשון. ונקרא בכל אופן, בית הכיסא שאמרו שיש הלכות הקשורות לאיסורים לגבי תפילה בקריאת שמע בבית הכיסא, אף על פי שאין בו צועה. אלא ממשיך הגמרא, כי כאמר רב עדה בחדתי, שרב עדה אמר שמותר שאדם מתפלל אדם תפילתו בית המרחץ, מותר בחדש. רש"י כותב בחדתי שלא רחץ בו אדם מעולם, אלא שהזמינו לכך, הוא ייעד את המקום לבית המרחץ, אבל לא רחץ שם אף פעם בן אדם. כפי שאתם רואים בגמרות המסומנות, יש עוד קטע בסוגריים, ואנחנו מאירים בהערת השוליים, מטרת הסוגריים אינו לשם דילוק, אלא להראות עד כאן הסתיים התשובה. בתוכם יש ניסיון להקשות על תשובה זו, אבל נדחה. נמשיך. מאחר ש... הגמרא הסביר רב עדה שמדובר בחדש, אז הגמרא אומרת, המבעיה באה לרבינה, איך אתה כל כך בטוח שזה מותר בזמן שרבינה עצמו העלה שאלה? והנה השאלה שלו, הזמינו לבית הכיסא, מהו? האם זה שאדם ייעד מקום חדר להיות בית הכיסא, יש זימון או אין זימון? האם הזימון הוא קובע כעובדה שזה כבר נחשב בית הכיסא עם כל המשמע מכך, או אין זימון, אתה יעדת, אבל זה לא תופס כדי לקבוע את המקום כבית הכיסא, ולא הפשיט עלי, והשאלה שרבינה העלה לא תירץ אותו, לא פשט אותו, לאו הוא הדין למרחץ מן הסתם, זה אותו התלבטות לגבי מרחץ. אז רואים שזה לא חד וחלק מותר, כמו שהגמרא תרצה, שאם מדבר בחדתי, וכפי שרש"י אומר שהוא הזמין אותו, אז אין ההזמנה קובעת. לא, הגמרא עונה שיש לחלק בין בית הכיסא שעליו באמת יש מקום להתלבט, מה שאין כן בית המרחץ, חד וחלק. בחדתי, כלומר הזמינו אותו, זה לא הופך אותו להיות דין בית המרחץ. דילמה, אנחנו נמשיך לעמוד ב', שני בית הכיסא. בית הכיסא יותר, יותר חמור, יותר סיבה לחשוש. דה מאיס, עכשיו תשאלו מה המאוס, הרי אנחנו מדברים על מקום שהוא חדש שלא השתמשו בו מעולם, אז רשי מסביר ושם מגונה עליו בשום אחי מסף גלן בהזמנתו. תראו את את הכוח של מילה או מחשבה באלמה, שעצם זה שאתה מייעד מקום לדבר מאוס, למרות שבפיזית אפילו לא הורידו את הניילונים, זה רק הזמינו את המקום, בכל זאת זה סיבה לחשוש שאולי ההזמנה בעניין בית הכיסא תופס. אין שם שאלת שלום, כך אמרנו לגבי בית המרחץ, החדר הפנימי, בניגוד לחלקים הקודמים בית האמצעי וגם בוודאי החיצון שאפשר שאלת שלום, בבית הפנימי, מקום שאדם עומדים ערומים, אין שם שאלת שלום. עכשיו אנחנו נתייחס את החיצים שאתם רואים בצד הגמרא, אמורים להחזיר אותנו לעמוד א', לראות מאיפה זה נלקח, מצוטט. אז כפי שאמרנו, שבאותו בית, או חלק פנימי, איפה שאנשים עומדים עומים, אמרנו, בברייתא אין שם שאלת שלום. ממשיך הגמרא מסייע לי, לרב המנונה, משמי דאולה. דאמר, מה נאמר? אסור לאדם שיתן שלום לחברו בבית המרחץ. משום שנאמר, ויקרא לו השם שלום. רש"י כותב בשורה השנייה, ויקרא לו גדעון, לקדוש ברוך הוא, השם שלום. זאת אומרת ששלום זה שם השם, ומילא במקום שאנשים עומדים אומרים אסור להזכיר שמו שם. שואל כמו קושיה, וסימנו כקושיה ארוכה, אנחנו נראה גם בתוך כדי הקושיה ארוכה סימונים, יהיה לנו מעוין ועם המילה והמר במעוין, ופס כפול להגיש את השמות פה, כי יש כאן בהמשך הדף סדרה של מימות דרבה בר מחסיה אמר רב, חמה בר גויה אמר רב. אז אנחנו נראה את המימות האלו מופיע וממשיך עד דף י' א' עמוד א' באמצע העמוד. אנחנו סופרים עד 9 מימרות. בכל אופן, אנחנו מתחילים קושיה, אלא מעטה, הימנותה, כאילו להזכיר אמונה. נמי אסור למימר בבית הכיסא, תכתיב הקל הנאמן. אז תגיד, אתה רוצה לומר שיהיה אסור להגיד הימנותה בבית הכיסא, באותו בית המרחץ. וכי תימה החינמי, כן, תגיד, אולי תגיד נכון שזה אסור. ואמר רב בר מחסיה אמר רב חמה בר גויה אמר רב, שרי למימר אמנותה בית הכיסא, מותר להגיד אמנותה. אני הייתי מוסיף פה אפילו בבית הכיסא, כפי שאמרנו, ראינו מקודם שמקום שראוי להחמיר עוד יותר, ובכל זאת מותר להגיד אמנותה. אז מה ההבדל בין ויקרא לו השם שלום שראינו בשורה רביעית להקיל הנאמן, כמו ששלום קבענו זה שם השם, אולי נאמן זה שם השם. אגמר לא, הטעם שם גופי לא יקרי הכי. כשאתה רואה מה שכתוב הקיל הנאמן, זה לא אומר ששם שהקדוש ברוך הוא נאמן, אלא מה? דמתרגמינן, התרגום של המילים האלו אלוקו מאמנה, האלוקים שהוא נאמן, זה לא אומר ששמו נאמן. אחה הפסוק שראינו אצל גדעון, שם גופי יקרי שלום, דכתיב ויקרא לו השם שלום. בתוספות דיבור המתחיל דמטל גמינן אלוקה מאמנה תימה קשור תוספות דשלום נעמי מטל גמינן דעבד לשלום, שהקדוש ברוך הוא עושה שלום, משמע שזה לא שם של השם. ויש לומר דהתם קראו שלום, השם כן נקרא שלום על שם שהוא עושה שלום. מאחר שהוא יוצר שלום, אז זה אחד מהשמות שלו. דהי לא קראו שלום אלא בית למימר השם שלום, השם העושה לו שלום. אם כן, הווה למימר, אז הפסוק היה צריך להיות השם שלמה, אבל זה לא מה שכתוב, אלא השם שלום, זה שם השם, ועל שם, למה הוא נקרא כך? על שם כך שהוא יוצר שלום. אבל כל זה בניגוד להקל הנאמן, שאין כאן בכלל הווה מינו לומר ששמו של הקדוש ברוך הוא נאמן, אלא שהקדוש ברוך הוא עצמו יש לו התכונה להיות נאמן, שהוא נאמן לשלם שכר, להעניש וכו'. ואמר, נמשיך בגמרא, אנחנו בשוליים כתבנו נושא, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. ואמר, ממשיך הגמרא, ואמר רבה במחס ימר רב חמה ברגו ימר רב, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, שנאמר פסוק בעניין שבת, כתוב לדעת כי אני השם מקדישכם. יש כאן קטע בסוגריים, וההערה בשוליים כתבנו מטרת הסוגריים לדילוג, כדי להצמיד קושיית הגמרא שמופיע אחריהם למימרה של רב. אז אמרנו כעת שמי שנותן מתן חבר צריך להודיעו, אז אחרי הסוגריים אתם רואים כשכתוב איני, האם זה נכון, ואמר רב חמה ברבי חנינה, הנותן מתנה חבר אין צריך להודיעו, שנאמר משה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. אז אנחנו כמובן נחזור לגמרא שם, רק רצינו להראות שמצד אחד אתם צריך להודיעו, ומיד אחרי הסוגריים אתם רואים שאין צריך להודיעו. עוד הערה שמופיע בתוספות, הנותן מתנה לחבר צריך להודיעו, ודווקא במתנה שנותן לו על ידי אהבה, שאין המקבל מתבייש, אבל הנותן צדקה שהמקבל מתבייש, יש פסוק מתן בסתר יחפה אף. כלומר, מה זה בסתר? שאתה לא מודיע לו. נחזור לגמרא, אמרנו שהיה קטע בסוגריים, נחזור לזה. הזכרנו את הפסוק לדעת כי אני השם מקדישכם בקשר לשבת, תניה נמי הכי לדעת כי אני השם מקדישכם. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ובשבת שמה, ואני מבקש לתנה לישראל לך והודיעם. מכאן הרבה שום נמלי על נותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו. מי עביד לי, איך מודיעים לאמו, מה עושים? אתה אומר שנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו, אז מי עביד לי למטרה הזאת? זה אומר הבאי, שייף למשך ומלי לכוכלה. רשי מסביר, שייף למשך ישב שפנו בשמן בין עיניו דבר הנראה שתשאלנו אמו מי עשה כן, ויאמר לה התינוק, והילד הקטן יגיד פלוני עשה וגם נתן, וגם פת נתן לי. הגמרא ממשיכה, ואיבנה דחיישינן דכשפים מאי, רש"י כותב שתחשדנו שכשפו, מי ש כשהוא עם ילד עם שמן וכחול בין עיניו, זה יחשדו שהוא שעשו לו כישוף. אז כדי, אז מה עושים אם זה רק יעלה חשד של כישוף? אז אמר פאפה ממשיך רב גמר, אומר שייף לי מאותו המין, תיקח כמה פירורי לחם ותשים אותו אולי על המצח של הילד, ואז האמא תשאל מי שם, איך הגיעו, מה עושה הפירורים על הפנים שלך, אז הוא יסביר. אז הרינו עד כה שהנותן מתן לחבר צריך להודיעו. שואל דוגמה, איני ואמר אב חמה ברבי חנינה, הנותן מתן לחבר אין צריך להודיעו, שנאמר משה לא ידע כי כאן אור פניו ודברו איתו. משה קיבל מתנה, אותו מאור פנים, קרן אור, פניו קלנו, ובכל זאת הוא לא ידע, לא קשה. במילתא דאביד לגליה, במילתא דלא אביד לגליה. אם מדובר בדבר שאביד לגליה, זה רש"י כתב לגליה, מי נתנו לו, אז לא צריך להודיע. אבל דבר שאין עתיד להתגלות, אז צריכים להודיע. שורה דוגמה, והה שבת דאבידה לגליה, ובכל זאת צריך להודיעו. הגמרא עונה, מתן שכרה לא אביד לגליה. רש"י כותב מתן שכרה וכו', והוא הודיעם על ידי משה בעל פה מה שכרה. אז כשמדבר בדבר שאין שכרו אביד להתגלות, אז זה צריך להודיעו. לפני שנתקדם בגמרא, הייתי צריך ללמוד יחד איתכם רש"י שלוש שורות מראש העמוד, אבל כפי שאומרים, עדיף מאוחר מבאף פעם. בניין נותן מתנה לחברו צורך להודיע, מה בוער פה? אז רש"י אומר, צריך להודיע, מתן פלוני אתן לך. אז לפי הגישה הזאת, להודיעו הכוונה לפני נתינת המתנה. וזהו דרך כבוד, דשמה יתבייש לקבלה, ומתוך כך מתרצים בדברים ואינו בוש בדבר. וכן, עכשיו יש מצב שאחרי המעשה, אם נתנה בביתו שלא מידיעתו, צריך להודיעו שמידו באה לו, שמתוך כך יהיה או עבור. אז הביטוי צריך להודיע, רואים שיש שני צדדים או שני פנים למילה הזאת, להודיע מראש וכן עניין להודיע אחרי המעשה, אם לא מדובר במצב שהוא הודיע לו מראש. נחזור לגמרא. אנחנו עומדים לפני מעשה שיתפוס כמה שורות בגמרא ובגמרות המסומנות. אנחנו מציינים את האורך של המעשה בערך 8-9 שורות. רב חיסדא, שהוא היה כהן, ובתור כהן הוא מקבל בשחיטות של חולין, שחיטות בהמות, מתנות כהונה, וזה כולל הזרוע לחיים והקיבה. כמובן אנחנו לא מדברים בזמן בית המקדש, לכן הדגשתי בשחיטת חולין, רב חיסדא הרי מתקופת המורים, שנים טובות אחרי חורבן בית המקדש, אז לא שום קשר לענייני קורבנות, אלא מתנות חולין. רב חיסדא, הבנקי בידי טלתי מתנתה דתורה, מתנת, כלומר מתנות כהונה, מה זה תרתי? רש"י כותב זוג של זרוע לחיים וקיבה. וגם נציין שהבשר הזה, נכון שנותנים אותו לכהן, אבל אין איסור לזר לאכול אותו. אם כהן מציע לו, זר יכול, זה לא כמו תרומה. אז רב חיסדא החזיק בשתי זוגות או שתי מנות שקיבל משתי שחיטות משור, מתנתא דתורה, תורה זה שור, שור שנשחט. אמר, ורב חיסדא הכריז, כל מן דעתי ואמר לי, שמטת חדת משמי דרב, יאיבנה לי ניאלי. כל מי שיגיד לי בשמו של רב הלכה חדשה, כלומר מה שאני לא שמעתי, אז אני אעניק לו מהמתנות. אמר לי רבה בר מחסיה, אחי אמר רב, וזה קשור לסוגיה שלנו, הנותן מתנה חבר צריך להודיעו שנאמר לדעת כי אני השם מקדישכם. אז רב חיסדא שמע את זה, יהבה ניאלי, אז הוא נתן אחד, היו לו שתי מתנות, אז נתן לו אחד. שתי, שוב פעם אני אומר, מתנות זה שילוב של זרוע לחיים וקיבה, אז הוא נתן אחד מהקבוצת החלקים האלו לרב בר מחסיה. אמר חביב הלך שמעת דרב כולי היי, אז רב בר מחסיה התרשם ואמר, מה כל כך חביב עליך השמועה הדין של רב? אמר לי אין, רב חיסדא אמר כן. אמר לי, אז רב בר מחסיה אמר היינו דאמר רב, אז עכשיו זה, אנחנו מסמנים את זה כשתיים. זה, אז גם על זה רב אמר מילתא, רש"י מסביר מעיל, פריט של לבוש, מעיל מילתא על וישיהו יקירה. רש"י כותב מילתא על וישיהו יקירה, מעיל דמיו יקרים למי שרגיל ללובשו. כלומר, לפי שאתה תלמידו של רב ורגיל בשמותיו, אתה מחזר אחריהם. נחזור לגמרא. אמר לי רב חיסדא, שהוא שמע את התיאור הזה בשמו של רב, הוא אומר, אמר רב, אחי, בת ראיתה עדיף עלי מקמיתה. הדין השני היה יותר עדיף לי, יותר חשוב לי מהדין הראשון, מהאמא הראשונה. ויהיה וניקית אחרית לי, יאיבנה לך. אני רק רוצה לתקן טעות שאמרנו מקודם, רב חיסדא נתן את זוג המתנות, כלומר נתן הכל לרב בר מחסיה בעת ששמע את הדין הראשון, ולכן הוא אומר כאן, אם היה לי עוד הייתי נותן לך. ואמר רב בר מחסיה אמר רב חמה בר גויה אמר רב, וכאן אנחנו נלמד נקודה בחינוך בנים בדרך ארץ, להתייחס בשווה לכל אחד מבניו. אז הוא אומר, בעולם על ישנה אדם, לעשות שינוי, על ישנה אדם בנו בין הבנים. כאילו, זאת אומרת, להתייחס לכל הבנים באופן שוויוני. שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, כפי המסופר במקרא, יעקב העניק מתנה מיוחדת, קטונת פסים ליוסף, מה שהוא לא נתן לשאר בניו, וזה גרם לקנאה. אומרת הגמרא, נתקנו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. תוספות מאיר כאן, הכי גרסים את גלי הדבר וידעו עבודינו מצרים, ואף אגב, דבלב הכי נגזר דכתיב ובעבדום ועינו אותם, שמא לא היה נגזר עליהם עינוי כל כך, אלא על ידי זה, שהרי 400 שנה התחילו משנולד יצחק. אז אלא בגלל, אומר תוספות בפירוש הגמרא, הקנאה שנוצר עקב אותו קטונת פסים גרם לכך שהעינוי היה קשה יותר ממה שהיה יכול להיות אם לא היה אותו קנאה שנגרם על ידי קטונת הפסים. כי רואים שהגזרה כללה גם השנים שקדמו לאותו מעשה. ואמר רבא בר מחסיא, ממשיך הגמרא, אמר רב חמא בר קוריא, אמר רב, לעולם יחזר אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה. מה שכתב ישיבת קרובה, שנתיישבו בה מקרוב, כלומר עיר חדשה. אומרת הגמרא שמתוך שישיבתה קרובה, עוונותיה מועטים, שנאמר אצל לוט בבריחתו מסדום, הוא אומר למלאך, הנה נא העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער. מהי קרובה? היא למה קרובה דמקרבה וזוטה. המילים בפסוק, היא קרובה לשמה והיא מצער, כוונה היא קרובה לנוס, פשוט קרובה מבחינת גיאוגרפית או מרחקים, קרובה וזוטה וקטנה. רשי כותב דמקרבה לנוס שם מבחינת מרחק וזוטה, ולא צריכים אתם להקפיד על קיומה. אומר תמרה שזה לא הפירוש, אי אפשר לפרש את זה ככה, והכחזו לה, הם היו יכולים, המלאכים היו יכולים לראות את זה בלי שהוא יגיד להם. מה הוא לא צריך להגיד דבר שהוא בולט לעין בלב אחי. אלא ממשיך הגמרא, מתוך שישיבתה קובעה עוונותיה מוצערין, קובע כלומר מבחינת זמן, היא התיישבה אחרי שנוסד סדום. רשי מציין בשנה אחת, סדום נוסד שנה אחת לפני העיר שמוזכר בפסוק. אמר רבי אבן, מה יקרא, מה הפסוק שאפשר ללמוד את כל זה ממנו? תכתיב, אומר לוט, אם מלטה נע שמה, נע בגימטריה 51 הווה, ושל סדום, סדום עמד 52 שנה. והגמרא ממשיכה עם חשבון. ושלוותה, השנים של שלווה של סדום, אנחנו ממשיכים לדף י' א', 26, תכתיב, 12 שנה עבדו את כדור לעומר. במשך 12 שנה אנשי סדום היו משועבדים לאותו מלך כדור לעומר, ו-13 שנה מרדו, כלומר במשך 13 שנה הם היו במרידה נגד כדור לעומר, וב-14 שנה היה המלחמה. רשי, שורה ראשונה, ו-26 תכתיב, 12 שנה עבדו את כדור לעומר, אין זו שלווה, ו-13 מרדו, אין זו שלום, שהיו בהן מלחמות, הרי 25 שנים. ושנת 26 נהרג כדור לעומר, והייתה בשלווה עוד 20, הייתה בשלווה 26 שנים, כמו כמה שנים הנותרים מ-52.
מה שאמרנו מקודם, שאותו עיר שרצה לא לברוח אליו, היה בגמטריה נון א', כלומר 51. אז רואים שהיא נוסדה שנה אחרי שנוסד סדום, וממילא העוונותיה היו פחותים. עד כאן שיעורנו להיום.